אנחנו קודם במפה של עם ישראל, אנחנו נמצאים בסוף תקופת ימי מלכות ישראל. מי שכרגע מולך במלכות ישראל זה פקח בן רמליהו. פקח בן רמליהו היה המלך האחד לפני האחרון, הושע בן אלה. במקבילה של מלכות בית דוד, אנחנו עכשיו נמצאים אצל איזושהי אתנחתה, המתנחתה מאוד משמחת, בפרק חפזיין דברי הימים בית, ואנחנו פוגשים מלך שקוראים לו יותם. אומרים חז"ל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה, ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, מיום שנברא העולם ועד סופו. איזה מעלה יש לאדם שכל כך מתקן ומתהר את דרכיו לדבוק ברצון השם. ואומר רש"י, אבל יותם לא נמצא בו שום דופי. בכל אחד אחר ממלכי יהודה היה איזשהו דופי, ביותם לא היה. בואו קצת ננוח על הפרק הזה ונמשיך הלאה. פרק חפזיים.
אז אני לא אומרת במה ובגרסתי מרידה הקשת. זה כל כך למה שלא שינה ממעשה אביו על יותם.
וואו, ומה הוא לא שינה ממעשה אביו?
המשך מה שעשה אביו. כאילו, אומרים שהוא צדיק וכולי, אז מה? אז חז"ל אומרים שהוא זכה שבמה תראה הקשת כמו אצל רשב"י, בגלל שהוא לא שינה, היה צדיק. ואז אומרים, מה במהותו? שלא שינה
אז את נקודה הזאת באמת לא בדקתי, אבל זה מה שאומר רש"י. אז אם ככה אנחנו מתחילות. בין 25 שנה יותם במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים בשם אמו ירושה בצדוק. ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה עוזיהו אביו, רק לא בא להיכל השם בהודעה משחיתים. מה הוא, עשה הישר בעיני השם ככל אשר עשה עוזיהו אביו? את החלק הראשון בתקופתו של עוזיהו אביו שהלך בדרכי השם. רק מה לא עשה? הוא לא נכנס להקטיר כתורת, הוא לא לקח תפקיד לא ככהן. הוא בנה את שער בית השם העליון, ובחומת האופל בנה לרוב, והרים בנה בהר יהודה, ובחורשים בנה בירניות ומגדלות, ומגדלים. נאמר שבימי עוזיה אביו, כאשר הוא גבה ליבו, והוא חשב שהוא אל, צר רעש. הייתה רעידת אדמה. ובאותו זמן שהייתה רעידת אדמה, התרופף משהו במגדלים ובמבנה של בית המקדש. אז הוא תיקן את הדברים האלה. הוא בנה ביהודה ובחורשים, והוא בנה בירניות ומגדלים. והוא נלחם עם מלך בני עמון. ויחזק עליהם, ויתנו לו בני עמון בשנה היא 100 כיכר כסף, ו10,000 קורים, חיטים וצהורים, 10,000. זאת השיבו לו בני עמון, ובשנה השנית והשלישית. זאת אומרת, בני עמון שהם מרדו באביו, הם בעצם חוזרים, הוא חוזר ומשעבד בהם, והם מעלים מנחה חזרה למלכות ישראל, הון גדול מאוד, ונוצר שפע מאוד מאוד גדול בארץ ישראל, בתקופתו של יותם. והתחזק יותם, כי הכין דרכיו לפני השם אלוקיו, ויתר דברי יותם וכל מלחמותיו ודרכיו, הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. בין 25 שנה היה במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים. בעצם ממתי הוא התחיל למלוך? או שהוא התחיל למלוך מאותו רגע שאביו הצטרה, הלא כשאביו הוא זיהה את שרה, הוא לא יכול היה להיות מלך. ואז יותם מתחיל את המלוכה במקום אביו. וישכב יותם עם אבותיו ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך אחז בנו תחתיו. עכשיו אנחנו, יש לנו תקופה של רגיעה, הוא מולך 16 שנה, ואז אנחנו רואים שלפתח חטאת רובץ. הנה אבא צדיק שכל כך דבק בהשם, וקם בן שהתמונה מתהפכת. ואנחנו זוכרות שהחטא הוא מצד גדלותנו, ואנחנו בעזרת השם לומדים מהחטאים שלנו, ואנחנו מתקדמים, מתקדמים אל בניין שלם וטוב יותר. אם כך, פרק כ"ח, אנחנו ניגע בחלק ממנו. בין 20 שנה אחז ומולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, ולא עשה ישר בעיני השם כדוד אביו, וילך בדרכי מלכי ישראל, וגם מסכות עשה לבעלים. חוזרת העבודה זרה בעיצומה, והוא הקטיר בגי בן הינום, ויבאר את בניו באש. העבודה לפאו, איך קוראים לה, שהעבירו את הבנים באש? למולך, עבודת המולך, כתועבת הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל.
למה כתוב דוד ולא יותם?
דרך אגב, סליחה, עכשיו כמו דוד אביו הוא לא הלך, הלא אבא שלו כן הלך. יותם היה בן רק 25 שנה היה והם הולכו, והוא מלך 16 שנה. כן, 25 ועוד 16, הוא נפטר בגיל 41.
צעיר מאוד.
צעיר מאוד, נכון.
כן, אבל אחר אז המלך בגיל
20. שלמה המלך מלך בגיל 13. אם ככה, אנחנו גם רוצות עוד משהו קטן להוסיף, שכיוון שהייתה נבואה בתקופת בית ראשון, מול הנבואה, מול כוכבקות האלוקית החזקים האלה, הופיעה עבודה זרה. כי זה כנגד זה ברא אלוקים, כדי שתהיה בחירה חופשית.
והרעיון
של עבודת המולך היה שאנשים חשבו, אנחנו ניקח את הכי יקר לנו, את כל הנצח, את הדורות הבאים שלנו, ונקריב את הכל לטובת העבודה זרה. זאת אומרת, זאת הייתה טעות במחשבה, לנו יש דבקות שאנחנו את הכל מפקירים לטובת עבודה זרה, מול עם ישראל שדבק בחיים.
אבל מה הם ראו, מה הם קיבלו מזה, שהם ראו שזה כדאי להם לעשות את זה? אתה כאילו, הם הקריבו את הילדים שלהם, ומה הם הצליחו? הם הצליחו במשהו? זה עזר להם במשהו? מה הביא אותם? אתה כאילו, זה לא, זה צריך להיות שבעבודה זרה, כאילו אתה מקבל איזו תמורה,
הם קיבלו תחושה של חיוניות, הם נתנו הכל, כמו שאדם להבדיל, כתוב מסירות נפש, כמו שאדם להבדיל, אומרת כל ממוני אני אתן לצדקה, מה הוא מרוויח? אני צדיק גדול, אני חסיד, רגע, אבל יש בהלכות צדקה, לא ייתן יותר מחומש. זאת אומרת, חומש זה כבר ממש הגבול, הצדקות 20% מממונו. יש תנאים בעבודת השם, יש דרכים סלולות לעשות את רצון השם, ופה הטעות עומדת, ופה הבחירה עומדת. אם ככה, והוא הקטיר בגי בן הינום ויבאר את בניו באש כתועבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל. מיד ברגע שיש את ההליכה בדרכי הגויים, התגובה לא מאחרת להגיע. פסוק ה', ויתנהו השם אלוקיו ביד מלך ארם, ויקובו, וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמסק, וגם ביד מלך ישראל ניתן ויחבו מכה גדולה. עכשיו הוא מוכה משני כיוונים על ידי מלך הרם, וגם מלך ישראל, פקח בן רמליהו, מנצל את החולשה, וגם הוא מכה ביהודה. ואז ויהרוג פקח, פסוק ויהרוג פקח בן רמליהו, סליחה,
למה היה צריך את זה שהוא יבוא וירעד לכולם את כל הדברים שבעצם הוא לא הביא אותם להתפתחות יהודית, הוא רק אמר כל מיני דברים שבעצם בסופו של דבר זה לא היה ראוי.
נכון, אבל אנחנו מבינים שריבונו של עולם הוא רוצה כל חטא והחטאה, ריבונו שלם רוצה שנלך בדרך ישרה, ולכן ריבונו של עולם כשאנחנו סבים מן הדרך, נסוגים מן הדרך הישרה, ישר יש איזושהי תוצאה טבעית שלילית. התוצאה הטבעית השלילית היא בסופו של דבר באה כדי לתקן אותנו, שנראה אתם הולכים אחרי כוחות של עבודה הזרה. בבקשה, עכשיו תראו שאני זז קצת מהתמונה, ואני מאפשר לכוחות אחרים לאחוז בכם.
וזה
מלך הרם, עם אחר, הוי אשור שבט אפי, הגויים הם השבט בידיו של ריבונו של עולם.
כן, זה ברור.
עכשיו, ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה 120 אלף ביום אחד. אנחנו קוראות את זה והלב נחמץ. הכל בני חיל, ולמה? בעוזבם את השם אלוקי אבותם. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך, ואת עזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משני המלך. ואז הם שובים שבטי ישראל אפרים, וישבו בני ישראל מאחם 200 אלף שים בנים ובנות, וגם שלל רב בזזומם, והביאו את השלל לשומרון. מה הם עושים עם השבייה? הם הופכים את השבייה לעבדים ושפחות. ואז מגיע הנביא, ושם היה הנביא להשם עודד שמו, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון ואומר להם, הנה בחמת השם אלוקי אבותיכם על יהודה נתנם בידיכם, הכוח שניתן לכם עכשיו מפני שיהודה לא הלכו בדרך השם, ולכן השם נתן אותם בידיכם, בזעף עד לשמיים הגיע, ואתה בני יהודה וירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות לכם? הלא רק אתם עמכם השמות להשם אלוקיכם, זה השם נורא לקחת מאחיכם ולכבוש אותם לעבדים ושפחות. ואתה שמעוני וישיבו השביה אשר שביתם מאחיכם, כי חרון אף השם עליכם. ויקומו אנשים מראשי בני אפרים לזכותם, עזריהו בן יוחנן, ברכיהו בן משלומת, ויחזקיהו בן משלום, והמסע בן חדליה, לבאים מן הצבא, ויאמרו להם, לא תביאו את השביה הנה, כי לאשמת השם עלינו אתם אומרים להוסיף על חטותינו ועל אשמתנו, כי רבה אשמה לנו וחרון אף על ישראל. ויעזוב החלוץ את השביה ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל, ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשביה, וכל מערומם ילבישו, אלה שנלקחו בלא בגדים ילבישו אותם, חמלו עליהם, וילבישום ונעילום ויאכילום וישקום ויסוכום ויסוכום וינהלום בחמורים לכל כושל, ויביאו מירחו עיר התמרים אצלכם, וישובו שומרון. ואז שולח המלך אחז למלכי אשור לעזור לו, לעזור לו מפני שעכשיו יש לו מערכה נגד כמה עמים, ועוד אדומים באו ויקו ביהודה וישבו שבי, ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה, והלכדו את בית שמש ואת אילון ואת הגדרות. ואז אנחנו עוברות לפסוק י"ט, כי הכניע השם את יהודה בעבור מלך ישראל, בעבור אחז, תודה, מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל בהשם. ויבוא עליו תלגת פילנס אס, פילנה עשר, זה פילגת פיל עשר, פיל עשר, כאן זה קצת מופיע בנוסח אחר מלך אור, ויצר לו ולא חזקו. מצד אחד, מלך אשור, מלכות אשור זאת ממלכה חדשה שעולה על במת ההיסטוריה, והיא עוזרת בעצם למלך אחז נגד ארם ונגד עוד עממים שעכשיו מנצלים את החולשה. אבל כי חלק אחז את בית השם ואת בית המלך והשרים ויתן למלך אשור ולא לעזרה לו, הוא נותן להם מהאוצרות של בית השם מלך, המלך אחז, ובעת הצר לו ויוסף למעול מעל בהשם הוא המלך אחז, הוא זובח, מתחיל לזבוח לאלוהי ארם.
והוא אומר, יש פה את השור, יש פה את החג.
כן, כן, באמת ישעיהו, תודה רבה רבי נתיאל, כתוב ש בפרק הפחת כתוב באמת בישעיהו, לא זוכרת איפה כתבתי את זה, אני לא זוכרת, אבל זה מופיע בישעיהו. ואז מה כתוב שם?
לא מסופר של השור ושאחז לא היה עבד השם, ישעיהו איתו בקשר אבל לא.
כן,
כשקוראים אחז אז מתכוונים שכל יהודה הלכו אחריו, שזה רק הוא לא היה בסדר?
כל הממלכה הלכה אחריו, הוא הכתיא את עם ישראל, הוא הכתיא את כל מלך, זה מלשון מוליך, למלך יש אחריות אדירה. ולא רק זה, אומרים חז"ל על אחז, רק רגע,
אחז בתי כנסיות.
אומרים הדברים מאוד מאוד לא קלים על אחז,
מי שלא ייכנס ידקר
אחר. אומרים, רק רגע, רגע, איפה מה ש... כתבתי פה, סליחה, אחז. למה נקרא שמו אחז? שאחז בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, סבור בדעתו, אם אין קטנים, אין גדולים.
מה הכוונה?
אם לא יהיו ילדים שילמדו
תורה,
אז גם לא יגדלו וגם לא יהיו תלמידי חכמים גדולים. מהיסוד אני עוקרת התורה. אם אין גדולים, אין נביאים, אין רוח הקודש, ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בישראל. איזושהי פלפול כזה. עכשיו לא, השם לא משרה שכינתו בישראל, אז אני איש הישר בעיניו יעשה, אני אעשה ככל תאוות ליבי. אבל ריבונו של עולם לא יצא מהמערכה, אף פעם הוא לא יוצא, הוא מנהל את המערכה. והנה נראה,
הבן שלו חזקיהו צדיק.
כן, כן, ובאמת תכף אנחנו נראה את הבן הצדיק שלו. הוא לוקח לו לעבודה זרה את אלוהי ארם אחז, שזה נורא, והיום והם היו לו להכשילו לכל ישראל. הוא לוקח את כלי בית האלוקים, הוא מקצץ את הדלתות בבית המקדש, עושה את כל הרע בעיני השם, ויחס את השם אלוקי אבותיו, ויתר דבריו וכל דרכיו הראשונים והאחרונים אינם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל. וישכב אחז עם אבותיו ויקברו בעיר בירושלים, כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל, ואם לא לחזקיה הוא בנו תחתיו. אמרנו שהיה מקום לקבורת מלכי בית יהודה, ובשעתו מלוכה הייתה מאוחדת, ושלמה, שהם היו גם מלכי ישראל, אבל אל הקבר הזה לא מביאים אותו מפני מעשיו הכל כך לא פשוטים. והנה אומר המלך הכוזרי, זהרו באב הרשע, שממנו יכול להיוולד הבן הצדיק, וזה מה שקורה בעם ישראל. סבלנות, מילה ראשונה שמלמדים עולים חדשים. סבלנות. גם אם האבא הולך בכל מיני דרכים מפותלות, הסגולה קיימת.
קופצת בין הדורות.
ממש. היא פתאום קופצת, היא פתאום נראית. לא היה חינוך בבית, אבל ריבונו שלם דופק על דלתי הלב. פרק חפתית, יחזקיה המלאך בן 25 שנה, ו-29 שנה מלאך בירושלים, ושם אמו אביה בת זכריהו, ויעש הישר בעיני השם, ככל אשר עשה דוד אביו. הוא, בשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית השם ויחזקם. מהו החודש הראשון? ניסן. והוא מחזק את דלתות בית השם בבית המקדש. ויבא את הכהנים ואת הלוויים ויאספם לרחוב המזרח. ויאמר להם שמעוני הלוויים עתה התקדשו וקדשו את בית השם אלוקי אבותיכם והוציאו את הנידה מן הקודש. תוציאו את כל העבודה הזרה שמתמה את הבית כדי שאנחנו נחזור לטהר את בית השם. כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני השם אלוקינו ויעזבו ויסבו פניהם ממשכן השם ויתנו עורף וגם סגרו דלתות האולם והכבו את הנרות וקטורת לא הקטירו ועולה לא אלו בקודש לאלוקי ישראל ויהי כסף השם על יהודה וירושלים. הוא מסביר לעם ישראל, אנחנו חוזרים לעבודת השם, כל ריחוק מוליד קצף, כל קרבה מולידה הארת פנים. והוא מזכיר להם בעדינות, פסוק ט', הנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת, את המעשה שקרה בימי אביו, שלקחו מעל 200,000 נשים, ילדים בשביה ולהפוך אותם לעבדים ושפחות. הוא אומר, זה מה שקרה מפני שהתרחקנו מהשם אלוקינו. ואתה אם לבבי לכרות ברית להשם אלוקי ישראל וישב ממנו חרון אפו. אתה אל תשאלו כי בכם בחר השם לעמוד לפניו לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטירים. הוא עכשיו אוסף את הכהנים, את הלוויים, ומחזיר אותם למשמרות כדי להתחיל בעבודת בית השם. ממי הוא אוסף? נעבור לפסוק י"ג. ומן בני אסף, זכריהו ומתניהו. ומן בני הימן, יחיאל ושמעי. ומן בני ידותון, שמעיה ועוזיאל. אנחנו זוכרות מזמורי תהילים של אותם משמרות תהילים, לילה מנצח לבני אסף, כן, כל השמות האלה מוכרים לנו. ויאספו את החיים ויתקדשו ויבואו כמצוות המלך בדברי השם לטהר בית השם. ויבואו הכהנים לפנים הבית השם לטהר ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל השם לחצר בית השם ויקבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון החוצה. מה שקורה ללוויים, אסור להיכנס לבית המקדש. על מה מופקדים הלוויים? הם שוערים ומשוררים. הכהנים מוציאים את הטומאה, את כל העבודה הזרה, החוצה מבית המקדש, והלוויים מפנים הלאה. ויקבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון חוצה. ויחלו באחד לחודש הראשון לקדש, וביום 8 לחודש באו לאולם השם והקדשו את בית השם לימים 8, וביום 16 לחודש הראשון כילו. זאת אומרת, מי באחד לחודש הם מתחילים לקדש את בית המקדש, וביום השמיני בחודש ניסן הם בעצם מסיימים לקדש, ואז הם באים לאולם השם, מקדשים, ואז הם מוסיפים עוד 8 ימים. זה קצת מזכיר את חג הסוכות, שהיה שם גם, אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אבל היה גם תוספת של שלמה המלך, ואחר כך הוסיפו עוד 8 ימים, ויביאו פנימה אל חזקיהו המלך, ויאמרו, תיהרנו את כל בית השם, את מזבח העולה, ואת כל כליו, את שולחן המערכת, ואת כל כליו, ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו, במעלו, הכנו והקדשנו בינם לפני מזבח השם. אז חזקיהו מרכז ואוסף הרבה מאוד פרים ואילים, והוא מבקש מהכהנים להעלות אותם אל מזבח השם. רק רגע, אנחנו עוברות לפסוק חף דלת. וישחטו הכהנים ויחטו את דמם המזבח לכפר על כל ישראל, כי לכל ישראל אמר המלך העולה והחטאת. דרך אגב, העולה היא רק עולה להשם. ויעמד את הלוויים בית השם במצלתיים, בנבלים ובכינורות ובמצוות דוד וגד חוזה המלך ונתן הנביא, כמו שהנביאים שליוו את תקופתו של דוד ושלמה, הוא עושה בדיוק, כי ביד השם המצווה ביד נביאיו. אנחנו ממשיכות לפסוק חפתת. וכחלות לעלות קראו המלך וכל הנמצאים איתו והשתחוו, ואומר חזקיהו המלך והשרים ללוויים להלל להשם כדברי דוד ואסף החוזה, והללו עד לשמחה והקדו והשתחוו. ויען חזקיהו ויאמר, אתה מילאתם ידיכם להשם, גשו והביאו זבחים ותודות. זבחים ותודות זה קורבן נדבה, זה לא קורבן חובה כמו עולות לבית השם. והביאו הקהל זבחים ותודות וכל נדיב לב עולות, שפע גדול של הודיה בכל הזבחים והתודות. פסוק למדבר. וישמח יחזקיהו וכל העם על ההכין האלוקים לעם, כי בפתאום היה הדבר. פרק למד.
מה זאת אומרת פתאום? זה לא היה תהליך, אבל היה החלטה של המלך וכולם שיתפו פעולה.
מה אומר הפירוש, אופרה? בפתאום. בפתאום. שאלה.
פסוק למדבר.
בפתאום.
כן, כי בפתאום היה הדבר.
אני לא ראיתי פירוש, לא הסתכלתי מספיק כנראה, אבל יכול להיות, זו רק סברה. הלא התהליך הוא כל כך פתאומי. אנחנו רואים היפוך כזה של לב של מלך. פתאום היה הדבר.
מהפך, מהפך.
כן. בפסוק א', וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם יגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית השם. עכשיו אנחנו צריכים להבין, 2.5 שבטים כבר גלו, מלכות אשור הגלתה אותנו, ראובן, שמעון וחצי שבט המנשה גלו כבר לאשור,
בעבר
הירדן המזרחי.
כן.
ועכשיו נמצא מלך פקח בן רמליהו, הוא רואה שהמלכות לאט לאט היא מתפוררת, והוא מאפשר מהלך חדש. המלך יחזקיהו מנסה לקבץ את כל עם ישראל שנשארו בארץ לחג הפסח, לבית השם. שנים רבות לא היו 10 שבטים בבית השם, ועכשיו המהלך הזה קורם אור וגידים. לא כולם יסכימו, אבל חלק כן. וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם יגרות כתב על אפרים ומנשה. אנחנו זוכרים ששבט מנשה הוא התחלק משני עברי עבר הירדן, היו גם בעבר הירדן המזרחי וגם בעבר הירדן המערבי. וריבונו של עולם שלח את חצי שבט המנשה לעבר הירדן המזרחי כדי לחזק אותם בתורה. הם היו גיבורים בתורה, והחצי השני נשאר בעבר הירדן המערבי.
מועצה אזורית מנשה. כן, זה אזור חדרה, אזור...
אנחנו גם זוכרים ששבט המנשה נדד מהדרום, הוא קודם היה חלק מהנחלה של יהודה, הוא היה ממש סמוך לו, מנשה, ואחר כך ככל שהם יותר התרחבו, הם נדדו צפונה. וגם מגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית השם בירושלים לעשות פסח להשם אלוקי ישראל. ויבאץ המלך ושרה וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני. מה קורה כאן? הפסח הלא היה צריך להיות בחודש ניסן. אלא מה? אלא הוא עיבר את השנה. והיו אחד הדברים שחכמים גערו בו זה על שם שבסוף חודש אדר הוא בעצם עיבר את השנה, ואז הוא יצר אדר שני, והפסח בעצם קרה במועדו בחודש ניסן, כי היה עיבור שנה, כי לא יכלו לעשותו בעתי, כי הכהנים לא התקדשו למדי והם לא נאספו לירושלים. לא הספיקו להגיע עוד מעם ישראל מכל השבטים מהפריפריה לירושלים. והיה עוד משהו, גם הכהנים לא התקדשו, ותכף תראו שעוד משהו לא היה. ולמרות שלא היה גם ההתקדשות של יתר העם, לא היינו עדיין תיאורים מתומעותינו, לא יכולנו להקריב בבית המקדש, כאינו תמי מתים, אבל לאכול מן הזבח של הפסח, זה כן הותר. אם ככה, וישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל, ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועדן לבוא לעשות פסח להשם אלוקי ישראל בירושלים, כי לא לרוב עשו ככתוב, והלכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה, ומצוות המלך לאמור, בני ישראל שובו אל השם אלוקי אברהם יצחק וישראל וישוב אל הפליטה נשארת לכם מכף מלכי אשור. אם אתם תשובו כולכם לירושלים, ייתכן והגזרה יהיה תופר.
הגזרה לחורבן?
לא יהיה את החורבן.
יש פה אולי גם אום היה הדבר. זה לא בתהליך, באמת זה קרה. המלך ציווה וזה מקסים.
קם מלך ופתאום, ופתאום הוא משנה ב-180 מעלות את ההנהגה. ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו בהשם אלוקי אבותיהם ויתנם לשמה כאשר אתם רואים. אתה אל תקשו בכם כאבותיכם, תנו יד להשם ובואו למקדשו אשר יקדיש לעולם ויבדו את השם אלוקיכם וישוב מכם חרון אפו. כי בשובכם על השם אחיכם ובניכם לרחמים לפני שובם ולשוב לארץ הזאת, כי חנון ורחום השם פסוק ת', כי חנון ורחום השם אלוקיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו. פסוק י' א', אך אנשים מאשר ומנשה ומזבולון נכנעו ויבואו לירושלים. היו כאלה שצחקו שלא הצטרפו לירושלים, אבל היו פה לזכותם אנשים משבט מנשה ומאשר ומזבולון שנכנעו ויבואו לירושלים. גם ביהודה הייתה יד האלוקים לתת להם לב אחד לעשות מצוות השם. פתאום הלבבות מתלכדים, תראו מה זה, דמות של מלך צדיק ברגע, בפתאום הזה, אם הוא נכון, הוא לוקח את העם, הוא סוחף אחריו, הלב מתהפך, לב אחד לעשות מצוות המלך והשרים בדבר השם, ויעסקו ירושלים עם רב לעשות את חג המצות בחודש השני, זה עיבור השנה, שזה היה צריך להיות אייר, אבל כיוון שעיברו את השנה...
לא, לעשות את זה נגיד בפסח שלי.
הוא עיבר מסם, זה אחד משלושת הדברים שלא הודו לו חז"ל. הוא עיבר את החודש השני.
לא הבנתי, לא הבנתי
ככה. הוא היה צריך להעבר את אדר.
נבדוק את זה.
הוא עבר בניסן. וזה אחד משלושת הדברים שחזל לא הודו לו.
מעניין.
זה נבדוק. זה מסכת סוטה, שלושה דברים הודו, ושלושה סטן מעיינות הגיחון.
אז אני אבדוק את זה, כי אני הבנתי אחרת מדברי הרב פרנקו, אבל אם אני אבדוק את זה, יכול שאני ודאי לא הבנתי נכון. אם שושי אומרת, אז נבדוק את זה ודאי. קהל הרוב מאוד יקומו ויסירו את המזבחות אשר בירושלים ואת כל המקטרות יסירו וישליחו לנחל קדרון. תראו איזה עבודה, טהרה, את כל המזבחות אשר בירושלים וישחטו הפסח ב-14 לחודש השני והכהנים והלוויים נחלמו והתקדשו והביאו עולות בית השם ויעמדו על עומדם כמשפטם. אני עוברת פסוק י"ז, כי רבת בקהל אשר לא התקדשו בלוויים על שחיטת הפסחים, כל לא טהור להקדיש להשם. בקהל לא התקדשו, לא יכלו להתקדש, ולמרות זו באותה שנה יכלו לאכול מקורבן הפסח. פסוק י"ח, כי מרבית העם רבת מאפרים.
נראה לי שאומרים גם היום שבעצם אפשר, אני חושבת שאפשר להביא את קורבן פסח, כי אפילו כשלא תיאורי. ככה אני חושבת ששמעתי. לכן יש כאלה שמנסים לעשות.
לכן שמנסים לרוץ עם גדי להר הבית. שמים אותו בקופסה, שמים אותו מתחת החולצה, מתחת בכל מיני דרכים, את הגדי הקטן. כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה, יששכר וזבולון לא יטהרו, כי אכלו את הפסח בלא הכתוב, כי יתפלל לחזקיהו עליהם לאמור, השם הטוב יכפר בעד. אנחנו עוברות לפסוק כ"א, ויעשו בני ישראל הנמצאים בירושלים את חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה, מללים להשם יום ביום, הלווים והכהנים בכלי עוז להשם. פסוק כ"ג, ויבעצו כל הקהל לעשות שבעת ימים אחרים, ועשו שבעת ימים שמחה, שמחה נוספת, כי חזקיהו מלך יהודה הרים לקהל 1,000 פרים, ו7,000 צאן, ועשרים הרימו לקהל פרים 1,000 וצאן, 10,000, והתקדשו כהנים לרוב, שפע, שפע, וישמחו כל קהל יהודה והכהנים והלווים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל ויושבים ביהודה. ותהי שמחה גדולה בירושלים, כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא חזות בירושלים. וככה ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים. אנחנו עוברות לפרק למד א', וכחלות כל זאת יצאו כל ישראל הנמצאים לערי יהודה. פה אנחנו נמצא מפעל אדיר של חזקיהו מלך יהודה, שעליו אומרים חז"ל כך: שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, מה עשה? נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו. בדקו מדן בעד באר שבע ולא מצאו עם הארץ מגבת ועד אנטיפטרס, ולא מצאו תינוק ותינוק, את איש ואישה שלא יהיו בקיעין בהלכות טומאה וטהרה. תראו, זאת מדרגה העולם לא מבין. לנו יש מדרגה מעל האדם, טומאה וטהרה. טהרה, הבעל מסילת ישרים, זה תיקון הלב והמחשבות. דיברנו לא מזמן בשיעור הקודם על מידת הכעס, והרב, אני פעם שאלתי את הרב דוב ליאור שליטה, איך מטהרים את הלב? יש מחשבות לאדם. הרב אמר תשובה כל כך קצרה וכל כך מדויקת בשבילי, אני מחלקת אתכם. המחשבה הראשונה היא לא בידינו. המחשבה השנייה כבר אנחנו יכולים לבחור. זאת אומרת, יש לנו מדרגות על מדרגות, שכשמדובר על תומת כלים, ומדובר על תומת אוהל, ומדובר על תומת מת, ומדובר... אומות העולם לא מבינים בזה. רגע, מה ההבדל בין אדם לאדם? מה זה עניין שאותו בר קמצא מטיל, בר קמצא מטיל איזשהו פגיעה או בדוקין שבעין או בשפה של הקורבן? שלנו זה מעכב מלהקריב את הקורבן הזה. אבל לאומות העולם, מה אכפת להם אם יש איזו שריטה קטנה? כי אנחנו נבדלים. אנחנו במדרגה נבדלת. אנחנו עם נביאים. אנחנו עם השם. עכשיו, בואו נראה מה הוא עושה. מפעל אדיר הוא עושה, חזקיהו. וככלות כל זאת יצאו כל ישראל הנמצאים לערי יהודה, וישברו המצבו, ויגדעו האשרים, וינצו את הבמות. חזקיהו הוא המלך הראשון בכל מלכי יהודה שהוא מחסל את תופעת הבמות. אנחנו זוכרות שרק בבמות עם ישראל עדיין מקטירים, עובדים. מהן היו הבמות? הבמות היו מקומות מוגבהים כמו במה שהתייחסו אליהם עם ישראל כמקום להקריב קורבנות להשם. אבל זה אסור היה. מאז שנבנה בית המקדש אסור היה. היה צריך לשמור על המרכזיות שכל עבודת השם מתרחשת בירושלים. כתוב על ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ליחדה.
ירושלים של זרע, של חוסת ושלום.
נכון.
על
המחול
שירייך, אני
גינון. נכון. כשזה היה, אני זוכרת כי ילדה הייתי בת שבע, ושרו בכל מקום ירושלים של זהב, אנחנו הרגשנו באוויר את האחדות, את הכמיהה, את הרצון להגיע לירושלים. ולא לחינם אומרים חזל, לחינם אמרו חזל, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שעושה את ישראל חברים זה לזה. לא נשכח, חזקיהו היו לו הרבה מפעלים גם בעניין הכלכלה, אבל אנחנו פה מתמקדים בדברי הימים ב' בבניין בית המקדש, כי זאת התעודה שלנו, לתת תקווה ונחמה לחזון של הקמת מלכות בית דוד ובניין מקדש. ופה אנחנו מתרכזים במקדש, וינצו את הבמות. זהו, פסקה העבודה המפוזרת להשם. האחדות חוזרת בתקופתו של חזקיהו, ואת המזבחות מכל יהודה ובנימין ואפרים ומנשה עד לחלה, וישובו כל בני ישראל איש לאחוזתו להריהם. ויעמד חזקיהו את מחלקות הכהנים והלוויים על מחלקותם, איש כפי עבודתו, לכהנים וללוויים לעולה. הם מקריבים את קורבן העולה והשלמים, לשרת ולהודות ולהלל בשערי מחנות השם. הלוויים הם בעצם מודים, מהללים בשערים. הם גם שומרים על השערים וגם מזמרים. ומנת המלך מן רכושו לעולות, פסוק ג', ומנת המלך מן רכושו לעולות לעולות הבוקר והערב, והעולות לשבתות ולחודשים ולמועדים, ככתוב בתורת השם. המלך מנדב את כל העולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחגים ולחודשים ולמועדים, כמו שכתוב בתורת השם. ויאמר לעם ליושבי ירושלים, לתת מנת הכהנים והלוויים למען יחזקו בתורת השם. אנחנו יודעים שאנחנו נותנים מתנות כהונה ומתנות לוויה. לשם מה? הלא השם הוא נחלתם, אין להם נחלה, זה שבט לוי. הוא בעצם מחדש את מתנות, תרומות, מעשרות לכהנים, ואחר כך מתוך מה שמעשרים יש תרומת מעשר לכהנים. הם צריכים להיות ללא דאגות פרנסה, כדי שהם יוכלו מה? ללמד. יורו משפטיך ליעקב. הם צריכים ללמד את עם ישראל תורה בלי דאגות פרנסה. והנה פה המפעל הולך וקורם אור וגידים. וכפרוץ הדבר, היי, הרבו בני ישראל ראשית דגן, תירוש ויצהר ודבש וכל תבואת שדה, ומעשר הכל לרוב הביאו. לא רק שהם מביאים את ה... את התרומות ואת המעשרות, הם מביאים גם נוסף עליהם גם דגן, תירוש, יצהר, דבש וכל תבואת שדה ומעשר הכל הרוב הביאו. ובני ישראל ביהודה, עכשיו אנחנו מתחילים לשמוע שיש גם בסיפור את גם את בני ישראל וגם את יהודה. איזה מפעל אדיר זה. ובני ישראל ביהודה יושבים בערי יהודה, גם הם מעשר בקר וצאן ומעשר קודשים ומקודשים להשם אלוקיהם הביאו ויתנו ערמות ערמות. היה שפע עצום, שפע עצום. תראו מה זה, תוך זמן קצר השפע מגיע.
הם מביאים דבש, לא יעלה על מזרחי, יש בלבול, לא רק
שפע. יש לפחות הדבש, אני לא יודעת איך הוא מתקשר לבית המקדש, איך הוא ניתן, אבל היה פה שפע, ערמות ערמות, זה סימן לשפע.
דבש תמרים.
יש פה.
תודה רבה.
הדבש היה זה שמחצה, שומר, חומר מסיבר, שהיו רוצים להתכבסה בהרבה דבש, וזה במקום מקרר אפילו.
וואו.
כן, כי
יסוכר. וואו.
אז אולי זה משהו
מהימן. טוב, נבדוק את זה בעזרת השם. שיעורי בית לכולנו, בעזרת השם.
מה היא אמרה?
שהיו משמרים את הקורבנות, את הבשר בדבש. אבל צריך לבדוק את זה, כי אומרת אופרה שפמה, מי זה שאמר שזה דבש תמרים?
מצודה דוד.
כן, כן. טוב, טוב, נבדוק, נבדוק עוד. בחודש השלישי החלו הרמות לסוד, ובחודש השביעי, כאילו, חודש השביעי, חודש תשרי. ויבואו חזקיהו והשרים ויראו את הערמות ויברכו את השם ואת עמו ישראל, וידרוש חזקיהו על הכהנים והלוויים על הערמות, ויאמר אליו עזריהו הכהן הראש לבית צדוק, ויאמר מאחל התרומה לביא בית השם אכול וסבור והותר עד לרוב, כי השם ברך את עמו והנותר את ההמון הזה. אנחנו שומעים פה ביטויים של שפע מאוד גדול. מה אומר עוד חזקיהו? הוא אומר להכין לשחוט, פסוק י' בבית השם ביחיד.
או יחזקיהו.
עניין, אנחנו אומרים חזקיהו, וכאן כתוב יחזקיהו, אז זאת עוד שאלה, צריך עיון.
לא, זה יש את הכיוון הזה, יש בכל...
כן.
ויאמר חזקיהו להכין לשחוט בבית השם ויכינו ויביאו את התרומה והמעשר והקודשים באמונה, ועליהם נגיד קונניהו הלוי ושמעי אחי אחי הוא משנה. אנחנו עוברים על הרשימה שהוא מסדר, מחזיר את הסדרים של מי אחראי למה בתוך הכהנים והלוויים. ואז אנחנו עוברות לפסוק ט' ו', ועל ידו עדן ומנימין בישוע ושמעיהו אמריהו ושכניהו בערי הכהנים באמונה, לתת לאחיהם במחלקות כגדול כקטן, מלבד התייחסם לזכרים מבין שלוש שנים ולמעלה לכל הבא לבית השם לדבר יום ביומו לעבודתם במשמרותם, משמרותם כמחלקותיהם. מגיל שלוש הם מתחילים להביא את הבנים להתחנך בעבודת בית המקדש.
זה הכהנים?
אלה בני הכהנים, כן, מגיל שלוש. בעת התייחס הכהנים לבית אבות הלוויים מבין 20 שנה ולמעלה במשמרותיהם במחלקותיהם, ולהתייחס בכל טפם נשאם ובניהם ובנותיהם לכל קהל, כי במונתם התקדשו קודש. ולבני אהרון הכהנים בשדה מגרש הריהם בכל עיר ועיר, אנשים אשר נקבור בשמות לתת מנות לכל זכר בכהנים ולכל התייחס בלוויים. זה התרומות והמעשרות, המעשרות והתרומת מעשר. ויעש כזאת חזקיהו בכל יהודה, ויעש הטוב והישר והאמת. מה שהוא עשה טוב וישר, אומרים הפרשנים, הוא עשה באמת. מי רואה את האמת? ריבונו של עולם. באמת בטוב ליבו. לרצות לדבק בדרכי השם. ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלוקים ובתורה ובמצווה לדרוש לאלוקיו בכל לבבו, עשה והצליח. וברוך השם, אנחנו מתחזקים מחזקיהו, זה אפשרי, זה יגיע, אנחנו בדרך, ובעזרת השם נראה בבניין שלם, בעזרת השם.